אנחנו ברמים 9. אנחנו בדוגמה השנייה. קצת לקח לנו זמן להתקדם בתוכה. היה שטח בוצי קצת. כל מיני מושגים פה לברר דרך הדוגמאות האלו. ויספר משה ליתרו את כל התלאה. כל סיפור, יש בו הרבה תלאות. יש בו הרבה מרכיבים. דווקא דרך הסיפורים זה עולה לפעמים. התורה עולה מתוך הסיפור. כן, סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. הדוגמאות האלה. אז קצת, טוב. הייתה תקופה שחשבתי שככה נוכל להתקדם קצת יותר מהר, אבל כנראה שזה דבר שהוא מעבר ליכולתי, אני חייב לומר. מפעם לפעם אני מנסה ככה לספק את רצונם של אלה שרוצים שהדברים ילכו קצת מהר. אני מנסה, הולך לי איזה פעם, פעמיים, אבל אחרי זה אני חוזר לסורי בעניין הזה. כנראה שזה מוטבע באופי איפשהו. כן, היפוך קושי רו. לא כך מצליח. אתם תסליחו לי על זה, עוד השם. לא, כי יש כאלה שבאו לי בטענות. אני הבנתי אותה, מצד הזה אני באמת הבנתי. אבל איזושהי קודה זה מאוד מאוד קשה, אני מרגיש כאילו אני פה דורך על פילים. כן, איך אפשר להתעלם מפילים? אתה יכול להתעלם מנמלה, אבל מפיל... מילים פה מקפיצות אותך, מקפיצות אותך. קשה לי קצת, מה אני יכול לעשות? טוב, בואו נחזור לעניינים. דוגמה מספר 2, התחלנו כך, בעלי פוטר. רק נזכיר למי שלא שמע, מי שלא ידע, מי שלא היה, מי שלא ראה. אנחנו עסוקים פה בדוגמאות שמראות לנו יישום. כן? יישום. יישום חלקי ומלא של עקרונות הזהב, כן? של ההתבוננות האמונית, כן? במאורעות החיים שלנו, מה שקראנו שקר מספר 1 במרכאות, שקר מספר 2, שקר מספר 3, כן? היישום וההטמעה של היסודות האלו בתוך חיי היומיום, כן? לפעמים הסיפורים מראים טיפוסים שנמצאים במדרגה יותר מתקודמת, מבחינת יכולת השילוב והמיזוג של העקרונות בתוך החיים, לפעמים קצת פחות, אבל... כל דוגמה יש לה את הערך שלה, אז נראה את זה. דוגמה מספר 2, התחלנו פעם שעברה, אני קורא את זה עוד פעם. בעלי פוטר. לפני זמן מה? ממקום עבודתו. כמו שהסברנו, מוצג פה מצב בעייתי לכל הדעות. כן? משענת, מטה הלחם נשבר, לפחות לשעה. דבר שהוא לא פשוט, דבר שמעצים מאוד מאוד את התחושות הרגשיות, את סערת הנפש. סיכוי טוב מאוד, כן? להתמוטטות עצבים במצבים כאלו. לכו תראו מה קורה בארצות הברית בעקבות ה, כן, כל הנפילה, כן, של ה, של הבורסה שמה. יש תוכנית מיוחדת שעוסקת בחיבור זוגות או בייעוץ זוגי, כן, של אלפי זוגות שהסתכסכו ואסף גירושים, חלקם התגרשו כבר, כתוצאה מהמשבר הכלכלי שנוצר בארצות הברית. אלו דברים ידועים. אנשים מגיבים על משברים כלכליים בצורה מאוד מאוד קשה. כן? בכלל לא פשוט. אם כן, המצב שמתואר פה בפירוש, בפירוש, מצב מורכב, בעלי פוטר, בפרט שזה הבעל, מלי, אם היא הייתה מפוטרת, היא לא אחראית על הפרנסה, אבל הבעל, לפני זמן מה, ממקום עבודתו, בעלי פוטר. האמינו לי, אינני רוצה שזה יהיה המצב, זה מפחיד ומשפיל, דיברנו על זה בעריכות, למה הוא מפחיד, למה זה משפיל, החיבור שני הדברים גם יחד, כן? הדבר היחיד שמצליח להרגיע את החרדה והכעס שאני חשה, זה לחזור ולומר, אוטוסוגסטיה, שכנוע עצמי, מתוך הנחה שהדיבור הזה לא ריק הוא מכם, ואם ריק הוא מכם, הוא ריק. כן, אחד הדברים שקשים לנו, כן, כבני אדם בכלל, ובני הדור הזה בפרט, זה להגיד דברים שלא מרגישים בהם את הטעם, כן? התרבות העכשווית היא תרבות של טעם. היא תרבות של לטעום דברים, להרגיש. דבר שאין לו טעם הוא לא כל כך בעל ערך. כן? טעם. והנה פתאום אנחנו נדרשים פה להגיד, כן, אמירות שאין בהם טעם. זה דבר שהוא קשה, כן? אמרנו, הנחת היסוד צריכה להיות שבעצם הדיבור החיצוני, הוא אמור לדובב דיבור פנימי שכבר קיים וממתין להופעתו. אלא הדרך לגלות אותו, על ידי זה שאנחנו שולחים לו פולסים ותדרים. כלומר, כן? אני רוצה שכך זה יהיה. אני רוצה שכך זה יהיה. אני, להגיד אבל בתום לב את זה. צריך להשתדל להגיד זה בתום לב. לאט לאט אנחנו מרגישים הסכמה פנימית שהיא לא דמיונית, זה לא פרי דמיוננו, זה לא יש מאין. פתאום אנחנו מזהים, בעצם האמירה הזו, אנחנו כאילו מכוונים פנס לנוכחות פנימית, שאותה אמירה נאמרת במישור הנשמתי. כן? מישור הנשמתי, אפילו הנפשי. ודאי וודאי בנשמה. זו שפת הנשמה. כבר דיברנו זה לא, לא, לא פעם, לא פעמיים. התדר הרוחני וכל מושגה... מה נפל? כן? התדר הרוחני וכל המושגים שלו הוא שפת המקום. הוא שפת המדינה של הנשמה. פשוט. שפת, שפת ה, כן, המדינה של הנשמה. ודאי. אז אנחנו מניחים, כן, שיש בתוכנו את זה. יש בתוכנו את זה. זה מה שנקרא, ראה מעשה ונזכר הלכה. כלומר, אנחנו אומרים את המילה הזו, ואנחנו בעצם נזכרים שבתוכנו, כן, יש את הדבר הזה. כן, בלי אמונת היסוד הזה, חוששני שהשיטה הזאת של אוטוסוגסטיה או של המלל, כאילו הסתמי הזה, הוא לא יפעל דבר, אנחנו נרגיש כמו מטומטמים. כמו צפצוף, הזרזיר ודיבור התוכי. חייבים להבין שאנחנו עסוקים פה בדיבוב, אנחנו מדובבים את נשמתנו. זה הנחת היסוד. לפחות מזה, השיטה הזו לא שווה כלום. אבל כלום, כן? אולי הייתי נחרץ מדי, אולי הייתי ודאי מדי. אבל נראה שזה לא עובד בצורה כזו. זה בבחינת מה שנאמר, ולרשע אמר אלוקים, למה לך לספר חוקי? זאת אומרת, סיפור החוקים זה הדיבור החיצוני. ולרשע שלא מאמין שיש בו נשמה קדושה, מה לא לספר חוקי? זה הכל מן השפה ולחוץ. זה נאמר על דואג הידומי, כן? שכל תורתו מן השפה ולחוץ, דיברנו על התופעה הזו שמן השפה ולחוץ, שאצלו בעצם לא היה מפגש בין דברי התורה שהוא אמר לבין נשמתו. כי אם היה מפגש, אז הוא לא היה מביא לחורבן שהוא הביא. הוא לא היה מספר, כן? על, על, על דוד, כן? שנעצר שם במשכן, לקחת לו לחם ומים. הוא לא היה מספר את זה לשאול. ודאי שלא היה מספר. זה סימן שכל תורתו הייתה מספר ולחוץ. כן? הוא לא מכיר בערך נשמתו, במציאות נשמתו. אז מה זה מועיל? ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקי? עכשיו, אז בחלילה שאף אחד לא עכשיו יאמר בינו לבין עצמו, וואי, 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 מה שמעתי פה? אני רשע, אני רשע. כן? אני רשע. מה, באמת, אני אומר את הדברים שאני אומר, אני מאמין בהם? יש בזה מדרגות. ודאי שאנחנו מאמינים, שמה שאנחנו לומדים שייך לנו. ודאי, אבל רמת הביקוע, קצב הביקוע, כן? קצב המפגש בין החיצוניות והפנימיות, הוא שונה אצל כל הדין. אבל להגיד שאנחנו לא מאמינים בדברים שאנחנו אומרים אותם, אנחנו מאמינים. לאט לאט הדברים יחלחלו אל תוך תוכנו. אבל נחת היסוד של הדברים הם, הדברים הם לא דבר ריק מכם. ואם ריק הוא, מכם הוא ריק. כן? מכם, באשמתכם, בדמיון שלכם זה ריק. אבל באמת הדברים האלה מהדדים בתוך הנפש. מהדדים. זה, לחזור ולומר, השם, אם זהו רצונך, גם אני רוצה שזה יהיה כך. בעצם הבנה שפועל פה, באירוע הזה, פועל פה רצון עליון. נכון, הוא עליון. לכן אני לא מזהה אותה מיד. בכיוון שהוא רצון עליון, בכיוון שמופיע פה דבר השם, רצון השם בתוך המאורע הזה, שמנתב את המאורע הזה, הזה לצמיחה אישית, נו, אז ודאי שאי אפשר לקלוט את זה מיד. ודאי שהמפגש הראשוני, הוא סוחט ממני קריאת הנחה. ודאי. כי זה לא מתאים לתדר החושי שלנו. מצד התדר החושי, ודאי שכל כאב הוא מיותר, וכל עמל הוא מיותר, וכל קושי וכל אתגר הוא מיותר. ודאי. אבל מכיוון שזה רצונך, ריבונו של עולם, ברור לי שמשהו גדול ואדיר פה חודר אל תוך המציאות שלי. כן? מכיוון שכן. אני לובש ענווה עכשיו. בדיוק באותה מידה שאתה יושב מול הרב בן יעקב, והוא אומר איזה סברה ברמב״ם, אתה לא מבין. יעלה על דעתך לבוא ולומר, איזה שטויות אומר הרב? ודאי שלא. באופן אוטומטי אתה אומר, ולא זכיתי להבין. לא זכיתי. לא זכיתי להבין. יעלה על דעתי לבוא ולומר, שרב בן יעקב אומר איזה סברה ש... חס ושלא. אז אני בענווה, כן, מה שנקרא. אני בענווה, מוריד את הראש, פותח יותר את האוזניים, יותר את הלב, כן, זורק את גאוותי בפינת החדר, כלשון המשורר, ואני מקשיב. אז פתאום ההקשבה הזו, איי, 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 מתחילה לקלוט, כן, שדרים שלא הבנתי. סברת הרמב״ם פתאום מובנת, השמיים מתבהרים, מה קרה פה? נשמתי באמת מצפה לעומק הבנה דברי הרמב״ם. אבל עם הקטנות מוחין שלי לא הבנתי את זה עד עכשיו. אבל מכיוון שרב בן יעקב אומר את הסברה, ואני מאמין, כן, שיש בזה אמת, ושנשמתי שייכת לאמת הגדולה הזו, אני פשוט פועל פעולה של הקשבה. להקשיב למאורעות, להקשיב לרב, זה היינו, זה אותו הדבר בדיוק, זה פועל על אותו עיקרון. אז אני שואל אתכם, אז אם אני לא מטיל ספק בחוכמתו של הרב בן יעקב, ומכוח אמונת היסוד הזו אני שותק ומקשיב, אז אני לא אומר את אותו דבר לגבי המאורעות? כאילו המאורעות האלו זה, 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 זה דברי פיו של איזה עם הארץ? כאילו המאורעות האלו זה מקרה קרה בלתי טהור? אין בזה שום שיטה, שום מבניות, שום מסר, שום שליטה אלוקית? כאילו הדברים קורים אליהם? זה קצת בושה לחשוב ככה, אני חייב לומר. לא שאני מבין מה בדיוק קורה פה, אבל לחשוב שהדברים מתרחשים כך, בלי שום שליטה, בלי שום הכוונה, עם כל הכבוד, זה מחשבה נמוכה. זה מחשבה נמוכה. זה לא מחשבה שמאפיינת אדם שנברא בצלם. אין שום בעיה. יכולה להיות שאלה, ואפשר לשאול שאלות, אין שום בעיה. אבל הנחה שבעצם המעשים הם סתם, שהדברים שקורים פה זה סתם הטלת קוביה, סתם באופן אקראי יצא 4, ועכשיו יצא 2, ואחד יצא 1, ויצא 6. ההנחה הזו היא לא מכובדת לאדם. היא לא מכובדת. לפעמים אדם לא שם לב מה הוא אומר. אדם לפעמים אומר דברים מוזרים, אני פגשתי איזה, ראיתי איזה אירוע, כן, שמישהו נכנס ברכב של מישהו, כן, אני השתוממתי, כן, השתוממתי על האירוע, אמרתי לעצמי, האדם הזה יחזור הביתה, ויזכר מה הוא אמר שם באותו אירוע, הוא יתבייש, הוא פשוט יתבייש, איך אדם יכול להגיע לרמה כזו, כן, אבל מה לעשות, יש מצבים, מה לעשות, כן, אז הוא נכנס באיזה רכב, היה איזה רכב חונה, היה רכב חונה פה, והרכב בא בכיוון הנסיעה לכאן, והוא לא שם לב ברכב החונה. הוא נכנס בו. עכשיו, למה הוא לא שם לב? כי הייתה שמש. השמש הייתה מול הרכב העולה. יש מצבים ש... מכונית נראיתה לו כמו הפסק. אז הוא נכנס בה, במהירות לא גבוהה, ברוך השם. הוא יצא מן המכונית. מי הכנת המכונית פה? מי זה המכונית פה? יצא בעל מלאכה מהבית הסמוך, שעשה שם איזה עבודה. החליף בוילר, החליף את הדוד. הוא יצא, מה הבעיה? אוי, תראה, מה עשית לרכב שלי? אני עשית לרכב שלך, אתה שם את הרכב בשמש. אני שם את הרכב, מה קשור? מקום חניה חוקי לחלוטין. מה, אני חיוונתי את השמש לכאן? אתה צריך לדעת שבשעה הזו יש שמש, זו שעה שבדרך כלל יש שמש. ואז, כן, אני יודע את זה, כן, זה ליד הבית שלי. מה לעשות? אני יודע, שאני נוסע בימים של שמש, אני מסתכל ואומר לי, אשתי, תסתכלי מפה, ואני מסתכל מפה, נוסע לאט. כבר נכנסו אנשים בפחים שם, נכנסו בעמוד חשמל, סיפור. כן? הוא התחיל לצעוק על בעל המלאכה, כאילו לפחות הוא המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. לפחות. איך אתה שם את הרכב במקום שיש שמש, אתה לא רואה שבשעה כזו יש שמש, ואנשים עולים. ואני עומד, בחלון, זה הגיע לי מהחלון, בחלון בבית. פתחתי, סליחה, השם יסלח לי על הסקרנות שלי. אבל זה מעניין אותי האירועים האלה, לא מצד הרכילות. לראות איך אנשים מתנהגים, איך הוא מגיב. אני מסתכל, קולט את, שומע את המילים, שומע מה בעל המלאכה אומר, מה זה אומר. ואני אומר, איך זה ייגמר הקטע הזה? ובעל המלאכה באמת בהיגיון צרוף, בשכל ישר. אדוני, אני לא שמתי בכוונה, זה מקום שכולם חונים. כן? הכניתי את הרכב, מה את רוצה שאני אעשה? באמת. והוא לא, אתה לא בסדר, איך אתה לא מתבייש? אמרתי, לא, אני לא מרגיש בכלל לשם, חזר פנימה, לבית, אני אזמין לך משטרה. עירים טלפון למשטרה. לא תאמינו. אני שואל אתכם, הייתם שוטרים, איך הייתם מטפלים באירוע כזה? מה יש להזמין משטרה, אני לא מבין. אז זה שהוא החלט הרכב מול זריחת החמה, מה זה קשור בכלל? הוא עירים טלפון למשטרה, ואני עומד שמה, לא, יכולתי לוותר, אמרתי, בשבילי זה לימוד מוסר אדיר. קודם כל, לגבי עצמי, איך אני מתנהג מצבים כאלו? באופן אוטומטי, לקחתי זה אליי. כן? איך אני מתנהג מצבים כאלו? כן? באיזה שלב אני חודל מהטירוף הזה, מהדמיוניות הזו? כן? יפה. יפה, בסדר. אבל אני שואל, מה פרק הזמן שעובר? בין הרגע שהאדם יוצא מדעתו, דיבורים כאלה זה, זה בלי שכל, לא בדעת ידבר איש, סליחה שאני אומר. כן, ואתה אומר, בסדר, זה מצב לא פשוט, זה ניסיון, זה ניסיון, שמה, גם ככה הוא תפרן, וגם ככה הרכב שלו, אני יודע, בקושי, אני יודע, נוסע בעליות במהירות של 20 קילומטר, מה מספר על אשתי שנעשתה איתו באוטו, זה היה כמו טיול בטבע, כן, אני יודע, בספארי, אוטו נוסע לאט, זה, פתאום גם הרכב הזה אין לו, והוא בעל מלאכה, ובקיצור, פוגע, פוגע. אז אני מבין אותו, בסדר, אני לא רב את הנת. אבל הוא התקשר למשטרה. והשוטר שואל אותו בטלפון, מה בדיוק קרה? הוא מתחיל לתאר לו ולתאר לו. זהו, בשלב הזה אני צריך לנסוע, נסעתי לאן שנסעתי, ונגמר הסיפור. אני לא יודע, לדעתי, תחשבו על זה, התגובה על אירוע כזה בצורה כזו, היא תגובה שלקוחה ממקום, איך אני אגיד לכם, ממקום נמוך. מקום נמוך. אפשר להבין את זה. אבל זה לא העין שבאמצעותה מסתכלים על החיים. אם אתה תסתכל ככה על החיים, בצורה שהסתכלת על האירוע הזה, תגיע מהר מאוד לבית משוגעים. והיית משוגע ממראה עיניך. זה אי אפשר. אתה גורם נזק לעצמך. כמה רוגז וכעס היה שם. וכמה ביזוי של בעל המלאכה. ככה מדברים לבעל המלאכה הזה. אדם טוב, צדיק, אני מכיר אותו. אני מכיר אותו. הרבה מהתיקונים אני עושה. מה, ככה מדברים עליהם? אמת. אתה מבין? אתה גם מזיק לעצמך, גם מזיק לו. אתה מחכה, עכשיו אתה מכניס את המשטרה. לא יודע אם המשטרה הגיעה או לא הגיעה, בטח כן, אמרו לו בטלפון, חביבי, מה אתה רוצה מאיתנו? שם מכנע מול השמש, תיזהר, נגמר הסיפור. כנראה כך אמרו לו. לא יודע מה הוא עשה אחרי זה. אבל הרבה פעמים, כשאנחנו מסתכלים, מתייחסים למאורעות בהתייחסות כזו אקראית ומקרית, אנחנו לא שמים לב שאנחנו בדיוק עושים את אותו הדבר. לא בדעת ידבר איש. אתה רוצה להגיד שכל המסה של ההתרחשויות שקורים בעולם הזה, זה מקרה? בינינו, אז למה אתה חי כאן בכלל? אתה מנסה להמציא עולם חליפי לעולמו של הקדוש ברוך הוא? עולם יותר מאורגן, יותר שיטתי. לפעמים אנשים חושבים שהם יודעים יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא מארגן להם אירוע. אז הם מנסים ללכת נגד האירוע, כן? כמו בלעם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתלך לקלל. כי הוא לא רוצה לטרוד את בלעם מן העולם. שהקדוש ברוך הוא מרחם על בריאותיו. מה עושה בלעם? הוא הולך. כן? ויער השם כי הולך הוא. ואיחר אף השם. הקדוש ברוך הוא, יש לו מסלול. יש לו מסלול מסוים. תתעסק עם האירוע. תתעסק עם האירוע. אל תלך הצידה. אל תיתה לשדה ולכרם. יש אירוע, תתייחס אליו. תחשוף מתוכו. תקלף את הקליפות שלו. כן? וקח את אבות המזון להמשך הדרך. יש הרבה דברים שאתה יכול לזרוק. כבר אמרנו. לא צריך לקבל כל אירוע, כאילו, שאהב לתת, להגיש את הלכה השנייה. ודאי שלא. אבל קח מפה את מה שנצרח. תוכו אכל, קליפתו זרק. ודאי שלא כל האירוע הוא פרי. זה לא עץ פרי עושה פרי. לא. יש פה חלק של פרי. קח חלק מן הפרי. אתה יודע מה? קח קצת מהפרי. אתה הרי לא חייב למצות את כל את כל האירוע הזה. אתה גם לא במדרגה כזו בינינו. אנחנו לא במדרגה כזו, אחי. למצות את כל האירוע עד תום. אנחנו לא במדרגה כזו. אבל תיקח משהו. זה מורה על התייחסות קולינרית נכונה. כלומר, המזון הזה, אני צריך לאכול אותו. כן, תוכן, תוכן. או! לדעתי, התחינה, אני פורק את אבות המזון, ומתחיל תהליך עיכול, שבסופו נהפך לדם, והדם הוא הנפש, והנה אני חי. אבל קח משהו מתוך האירוע, שיהיה בבחינה של אדם ונפש. קצת, משהו. משהו. אבל לבוא ולומר, מקרה קרה בלתי טוב, כן, כל זה מיותר, לא שווה כלום, מוטב שלא היה. זה לא גישה רצינית. בגיון פשוט אני אומר, זה לא גישה רצינית. כן? לא דבר על זה שלא גישה אמונית, אבל זה לא גישה רצונית, רציונלית, הגיונית. אפילו. כך נראה לי לומר. לא יודע, הגזמתי בזה, לא יודע. כך נראה לי לומר. כן. לחזור ולומר, השם, אם זה רצונך, גם אני רוצה שזה יהיה כך. כדי שנוכל לצמוח מבחינה אישית. כן? הצמיחה היא רק ממקומות של אימות. כן? רק מקומות של אימות. לא מקומות של ותרנות, ולא ממקומות של התחת ראש בכותל. כל אירוע הוא מעמיד לנו אתגר. האם אנחנו נפרוש מן האירוע, ולא נרצה להתמודד איתו, או האם אנחנו נדפוק את הראש בכותל. בשתי המקרים, זה לא זה. צמיחה זה על ידי מגע נכון, מגע מבורר, מגע של ענווה, כמו שאמרנו מקודם, כן? מול הרב בן יעקב, כן? מול כל אירוע במציאות שהוא חכם לא פחות מהרב בן יעקב. כל אירוע במציאות יש בו דבר השם, ויפתח השם את פי האתון. כל האתונות האלו, אלו אתונות שדבר השם מופיע בתוכם. לא תמיד האתון פותחת את פיה. לפעמים צריך להבין את מה שכמוס באתון, באירוע, כן? באמונה, בהבנת דבר מתוך דבר, בהתבוננות פנימית ועדינה מוסרית, כמו שאמרנו. לפעמים האתון פותחת את פיה, לפעמים הדברים הם מאוד ברורים. כן? לא פעם, אני שומע פה מהלך השבוע, התלמידים שבאים ואומרים, יו, תפסתי את הקדוש ברוך הוא על חם. איזה אירוע היה לי היום, תשמע איזה השגחה. האתן פתחה את פיה. פתחה את פיה. לפעמים פותחת פיה, לפעמים היא לא פותחת את פיה. מספיק שאנחנו רואים שהיא נופלת ולוחצת לי את הרגל. מה עכשיו היא צריכה לבוא ולפתוח את פיה? כן, לספר לי את כל הסיפור, כאילו אני זה יד מפגר. כן? באמת, לא צריך תמיד לפתוח את הפה. אבל בלעם, הוא לא מבין, אז היא פותחת את הפה. צריך לעשות לו נס כדי שיבין בכלל את הסיפור. כן? ואז באמת הוא מבין שהאתון פותחת את פיה. אז היא שואלת אותו, אז כן, הסכנתי לעשות לך קור עד היום הזה? ויאמר בלעם, לא. גמרנו. נגמר הסיפור, קפל את המזוודה, הולך הביתה, ובס. מתחיל להבין מה מתרחש, כן? אבל לא תמיד היא פותחת את הפה, אני חייב לומר. לפעמים אנחנו צריכים להיות קצת נבונים, להבין את הדברים, מבלי שיאמרו לנו אותם במפורש. זה חלק מהשכר ועונש. אם הכל היה ברור, רבי נחמן אומר שאם הייתה לו רשות מן השמיים לספר סיפורים מעשיות מסוימים, היה לו כוח לבטל את הבחירה החופשית. אני לא מבין למה הוא מתכוון ולא יודע, אבל חזקה עליו שהוא יודע מה הוא אומר. אבל לא ניתנה לו רשות לספר את הסיפורים האלו. אחרת הייתה מתבטלת הבחירה החופשית. כולם היו יודעים את השם מקטנה מהגדולה, אני לא יודע זה. כך כתוב, ראיתי כתוב אחד הספרים. זה היה כתוב בשיח שרפי קודש של הרב לוי בנדר. שם הובי הסיפור הזה, כל מיני סיפורים של אנש, ככה זה נקרא, אנשי שלומנו. אז מובא הסיפור שם הזה. אם הייתה לי רשות לספר סיפורי מעשיות מסוימים, הייתה בטלה הבחירה החופשית. כדי שלא תתבטל הבחירה החופשית, אז רבי נחמן לא מספר את הסיפורי מעשיות שלו. למה המתו של דבר, גם סיפורי המעשיות של היום-יום, הם לא פתורים עד הסוף, הם משאיר לנו המון המון מקום להתגדר בו, להפגין את יכולותינו, כן? בסדר. כדי שנוכל לצמח מבחינה אישית. כן. אתם כמובן מוזמנים ממש לשאול, כי כמו שאמרנו לא פעם, השאלות הן מבחינתי, הן עדות על כך שהדברים פוגשים את הנפש, כן? זאת אומרת, הדברים יוצאים מפה, פוגשים את הנפש וחוזרים לכאן, כן? זאת אומרת, נפש עירה, פעילה, כן? שחש את הדברים, שחשה את השיח שיש עם הדברים, שיח מתוח, שיח פתור, לא משנה, היא מוציאה מתוכה משהו. היא מוציאה מתוכה משהו, כן? לא תמיד מיד, לפעמים שאלה נשאלת אחרי חצי שעה, לפעמים, אבל בסך הכל, ערנות נפשית היא חייבת להוציא משהו, כן? עכשיו, אין בעיה שזה יוציא הסכמה, אגב. נו, אם יש הסכמה, אתה צריך לשאול שאלה. אין בעיה. אבל אם במהלך כן, השיח שיש בינינו, הדברים הם לא כל כך מובנים, כן? לא כך מובנים, עוררים איזשהו מתח, אינחות, רוגז, זה חשוב מאוד לשאול. אני גם לומד מזה הרי. אנחנו משכללים את התשובה. ככל ששואלים שאלות, התשובה משתכללת. כי זו חוכמה מאוד קטנה להשאיר את הדברים שאני אומר בלי המגע הנפשי שלכם. כי זה בבחינה של או חברותא או מיתותא. החברותא, הוא פוגש את הדבר שאתה אומר, הוא מרגיש אי נוחות, כן? ושואל אותך שאלה. ואז הוא משכלל את הדברים שאתה אומר. עכשיו, אם אני אומר את הדברים פה, ואין שום פידבק בעצם, כן? דברים שעולים מתוך הנפש הייחודית שלכם, אז החוכמה יוצאת חסרה. כי היא לא מתורגמת ושבים לשון. היא לא מתורגמת ב-70 לשון, זה יוצר בעיה. אז מאוד נשמח. לא, ברוך השם, בפעמים האחרונות היו הרבה שאלות, וברוך השם, סך הכל בדרך הטובה. אבל אתם מוזמנים. השם, אם זה רצונך, גם אני רוצה שזה יהיה כך. כדי שנוכל לצמוח מבחינה אישית. כמובן שבחשיבה החושית שלי, אני בכלל לא הייתי רוצה להיות במצב כזה. כן, שימו לב, עצם ההבדלה שיש לנו שתי שפות, שפה חושית ושפה רוחנית, היא כבר דבר גדול מאוד מאוד. כן, להבין שבעצם ההתרסה כנגד האירוע זה רק מצד החשיבה החושית. זה ההבדלה יוצאת מגד הרגיל. ההבנה שכרגע אני מגיב מצד החוש, וכל התגובה הזו כל כולה עולה בקנה אחד, אך ורק עם התפיסה החושית שלי. ההבדלה הזו כשלעצמה היא דבר מופלא. למה? כי היא מזהה מימד, כן? רוחני, כן? זאת אומרת, שאדם אומר דבר כזה, הוא יודע שכרגע, כן? הוא פועל מצד החצי שלו. יש עוד חצי, כן? לא טוב להיות האדם לבדו. מה הרעיון? כלומר, יש רווק... יפה! יש רווק שמרגיש שבתור רווק הוא שלם. אז אפילו לא יודע שחסר לו משהו. אבל אם הוא מרגיש שהוא חצי, לא טוב להיות אדם לבדו, אז הוא יודע שחסר חצי אחר, אז הוא מתחיל לחפש אותה. עשה לו עזר כנגדו. מה?
גם פה יש לו בעיה. זאת אומרת, זה שהוא שלם, שהוא חושב שהוא שלם, אז הוא לא מודע לבעיה שיש לו.
אז זה שהוא
חצי...
ודאי, זו שאלה. אבל זהו, להבין שאני חצי זה דבר נפלא. כי אז הרצון מתפנה לחפש את החצי השני. אבל שהתפיסה החושית, ההסתכלות החושית על המציאות, היא ממלאה את כל חלל ההכרה של האדם, הוא בכלל לא יודע שיש תפיסה אחרת. הוא בכלל לא יודע שאפשר לתפוס את המציאות בתדר אחר. אפשר לתפוס את המציאות בתדר אחר. כן? אז לכן, אני יודע, כן? כמובן שבחשיבה החושית שלי, אני בכלל לא הייתי רוצה להיות במצב, רוצה להיות במצב זה, כן? לא הייתי רוצה. כן? הייתי רוצה שיחזירו אותו למשרתו הקודמת, את בעלי. כי נראה מצד התפיסה החושית, שהמצב שלנו היום הוא מצב מושלם. איזה כיף. אני בריא, לא כואב לי הראש, לא כואב לי הלב, שום עבר לא כואב לי. אני מרגיש נהדר. ופתאום אני צריך לקום עם שפעת בבוקר. מה זה? מה, זה לא היה יותר טוב לפני כן שהייתי בריא? מה בדיוק מוסיף לי החסרון הזה? מצד התפיסה החושית, יש פה בסה ותולה. מצד התפיסה הרוחנית, תשמע. בסדר. אפשר ללמוד פה כמה דברים, מצד התפיסה הרוחנית. אבל עדיין שלא הייתי רוצה. אני בכלל הייתי רוצה להיות מצב כזה. מצד התפיסה החושית, הייתי מנהל את העולם אחר לגמרי, משר הקדש ברוך הוא. מצד התפיסה החושית, ריבונו של עולם, הוא מנג'ר די עלוב. הכל מתפספס לו. הכל פה זה תאונה אחת גדולה. לכאורה, הייתי רוצה שיחזיר אותו למשרתו הקודמת. אין טוב מזה, כמה נעים היה, משכורת קבועה, 10,000 שקל בחודש. או שלפחות תהיה לו משרה קבועה אחרת, כן? כבר כעת, מיד. לא להמתין שבוע, לא שבועיים, ודאי שלא חודשיים. ודאי שלא ישוטט משרד משרד, ממכרז למכרז, וידחה בכל המקום. ודאי שלא הייתי רוצה. מה זה? למי זה מועיל? מה זה מצמיח? זה מה שאני רוצה באמת. אבל כאשר אני חוזרת ומשננת לעצמי, כן? את תורתו של התדר החושי, משננת לעצמי את המשפט אותו אמרתי קודם, אני מתחזקת בהכרה שלכל מה שהשם עושה, שהוא בנחת יסוד שהוא עושה, מלחמות אני עשיתי, כן? עושה מלחמות, זורע צדקות, בורא רפואות, כן? שהשם עושה, יש מטרה ותכלית. חבויה, כן? שמסתוות בתוך האירוע. המאורעות הם הסוואה בלבד. הרבה מאורעות בטבע, תשימו לב, בתוך עולם החי והצומח, יש כל מיני תופעות מוזרות, כן? במהלך צמיחה של פרחים, למשל. יש כל מיני תופעות מוזרות שהן מהוות שלבים מקדימים לצמיחה. סוף סוף אתה רואה את הפרח היפה. אבל לפני שאתה רואה את הפרח היפה, יש כל מיני תופעות מוזרות, הפרשת רירים, וכל מיני השלת פרחים. מה זה בדיוק? מה? הפרח נופל. נפילת הפרח הוא התנאי לתחילת החניתה. אחרת פרי לא, כן? אז הפרח מתחילה, אחרי זה הפרח נופל, צריך שהוא ייפול בזמן המתאים, ואז מתחילה החניתה, מתחיל הפרי לצמוח. אבל זה דבר מוזר. מה זה הרירים האלו? מה זה כל החרקים שמבקרים שם, ואני יודע כל... מה זה? אבל זה תנאי לצמיחה, כלומר, יש פה את המסר של החיים, יש פה את כוח החיים שמופיע דרך התהליכים האלה, הוא סמוי בתוכם, והם התנאי להופעתו של זרם החיים. כן. למרות שהקדוש ברוך הוא אמר להם, פה הם לא היו צריכים, מה?
למרות שהם ידעו.
כן. אז זה כבר, כן. טוב, זה כבר אמרנו לא פעם, אנחנו, בזכות הפנים החדשות, אנחנו תמיד זוכים לחזור על דברים. וטוב, בסדר, טוב שכך, זה דברים שצריכים לחזור עליהם, זה טוב שזה כך, כי... כן. אם היינו פה קבוצה הומוגנית, היינו יכולים לטעות באשליה שכבר בסרט הזה היינו ולא צריך לחזור. אז טוב שמדי פעם מגיעים אנשים שלא ידעו את יוסף, ושואלים את השאלות, זה בסדר גמור. נכון? כן. אפשר לעשות מבחן לקבועים, לראות אם יכולים להשיב לשאלה. כן. מה אתה אומר, יוגב? אלה שאלה הזאת.
לא, אבל אתה היית בשיעורים, אתה כבר בתיק, כן? שלפעמים, כן, השאלה שנשאלה פה, אנחנו רואים שלמרות שהקדוש ברוך אפילו בנבואה אמר לנביאיו, לצדיקיו וקדושיו, דברים מסוימים, אנחנו רואים שהם לא מבטרים. לא מבטרים. למרות שהשם אמר, אפילו חרב חדה מונחת על צווארך, לא להתייאש מן הרחמים. מה, זה לא מרידה בשם יתברך? זה לא מרידה במסר ובתכלית האלוקית? הקדוש ברוך הוא רוצה שהדבר הזה יהיה. אם כן, תשכיל לקבל אותו בענווה, ותן לכוח החיים שבתוך המאורע לפעול עליך. למה אתה פועל נגדו? אז מי שרוצה להשיב, להציל אותי ממבוכה. כן, בימי חמישי... מה? מה זה? כן, אבל מה, מה? למה הם כאילו הלכו נגד הגזירה האלוקית? למה? למה? למה משה רבנו אומר, מחי נינה מספריך, כאשר השם רוצה להחליף את עם ישראל בומה אחרת? למה הוא לא מקבל את ההצעה הזו? לא הצעה, זה גזירה. יש לך לגוי גדול. מה, אתה בא ומשחק עם רמלה של עולם עכשיו, מחי נינה מספריך? מה זה? מה אתה אומר, סליחה?
מה שדווקא הפוך, כאילו, הוא בדיוק הפוך, אבל הקדוש ברוך הוא הרי רוצה לטובתנו תמיד. אז לא משנה מה, מה יקרה? אם נניח עכשיו אני נפלתי או משהו כזה, זה לטובתי, כי כנראה, לא יודע מה, אולי עוד מעט הייתה דורסת אותי עם מכונית, או בדיוק עבר אוטובוס ברמזור אדום. אנחנו לא מכירים את החשבונות של הקדוש ברוך הוא, אבל... לא יודע, כאילו, כל דבר כאילו שקורה בעולם, כנראה, הוא לטובתנו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לטובתנו.
תראה, משה רבנו יודע, כאשר הקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל בעגל, ומציע את אותה הצעה מפתה, מפתה, לא יודע אם כך מפתה, אבל הצעה, ספק הצעה, ספק גזרה, כן? אשמידם, ועשה אותך לגוי גדול. ומשה רבנו מגיב, הוא משיב כפי שהוא מגיב, מחי נינה מספריך, וכו'. משה רבנו יודע במה הקדוש ברוך הוא בוחן אותו. כי משה רבנו יודע את תפקידו. דיברנו על זה הרבה פעמים, על העניין שמבלי שאדם יש לו מודעות לסדר התיקונים שלו, במה הוא צריך תיקון, יהיה לו קשה מאוד להבין גם מה המאורעות מרמזים לו. נתן לדוגמאות פשוטות בחיי היום-יום. אם אני למשל חדור בהכרה, שאני צריך לעבוד על מידת הסבלנות, אני חדור בהכרה הזו, לא תהיה לי תמיהה על כך שאני נקלע לאירועים ששם אני צריך להפגין סבלנות. לא משיבים לי מיד על שאלה ששאלתי, הפקיד לא מתפנה אליי במהירות, הוא מדבר בטלפון כרגע עם אשתו. אני אבין. אני אבין. כי בדיוק לזה חיכיתי. בדיוק לזה חיכיתי. חיכיתי בדיוק לאותו אירוע שיבחן את ה... את ה... את ה... את מידת הסבלנות שלי. סליחה, היה לי פשוט, פתאום נכנסה פה איזו שיחה באופן מוזר. נשים פה את ה... נעשה פה משהו. כן. שלא יפריע לנו. יופי. כן. זאת אומרת, משה רבנו יודע שהמבחן שלו זה לראות, ריבונו של עולם בוחן אותו, אם הוא מנהיג אמיתי. מנהיג אמיתי, הוא לא מקבל הצעות להמשיך את מסלול חייו מבלי צון מרעיתו. מנהיג אמיתי של עם ישראל מכיר בסגולתו של עם ישראל ויודע שאי אפשר להחליף אותם באומה אחרת. זאת אומרת, פה רבינו שלה מציע את ההצעה הזו כדי ומצפה, נקרא לזה ככה, שמשה רבנו ישלול אותה בתוך, בכל העוצמה. כי אם משה רבנו לא היה שולל את ההצעה הזאת, הוא לא יכול להיות משה רבנו בשום פנים ואופן. בשום פנים ואופן. זה הניסיון של משה, והוא יודע את זה. שאברהם אבינו חולה, אחרי, ביום השלישי למילתו, ויש שם אורחים, אברהם אבינו פטור מלצאת לקראת האורחים. הניסיון הגדול שהשם עושה לו, כשהוא בא לבקר אותו, זה לראות האם הוא יתפנק על השכינה שבאה לבקר אותו, האם הוא יתענג על הפטור הפיזי שיש לו להתעסק עכשיו עם הבאת אורחים, או שהוא יתגבר במידת החסד, ועכשיו יביא אותם פנימה. אם אברהם אבינו לא היה עושה את זה, ריבונו של עולם לא היה הורג אותו. אבל הוא היה משתייך לנוח וחבריו. הוא היה עוד בן נוח נחמד. אבל שאתה רוצה להניח את יסוד החסד
בתור סגולה עמוקה, פנימית, שהיא תהיה יסוד לעם שלם. מידת החסד צריכה להתעלות מעל הטבע, גם במצבים שמצד הטבע הפיזי יש לך פטור, וגם מצד העונג של ביקור השכינה, כן? איך אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא, ביקור חולים של ריבונו של עולם? ואף על פי כן, אתה מוותר על עונג הרוחני, האישי שלך, ביקור חולים הקדוש ברוך הוא. אתה מוותר על הצורך הפיזי שלך. ואתה בוחר בחסד. אברהם אבינו יכול להיות יסוד החסד בעולם. אם הוא לא עושה את זה, בסדר. עוד אחד. עוד אחד. אתה מבין? אבל הוא ידע שזה המבחן שלו. לכן הוא עשה את זה. והקדוש ברוך הוא פתר אותו. פתר אותו. הוא בא לבקר אותו. עזוב, עכשיו אני איתך. עד כדי כשאברהם צריך להגיד לו, אל נא תעבור מעל עבדך. לפי מה דאמר, לקדוש ברוך הוא אמר, לשכינה אמר, אל נא תעבור מעל עבדך, ריבונו של עולם. אני כבר חוזר. אני רק מכניס את האורחים וחוזר. או מילים אחרות, בזה שאני מכניס את האורחים, זה בעצמה הדבקות היותר גדולה. שאני הולך בדרכך. לכן, אל נא תעבור מעל עבדך. כלומר, בזה שאני רץ לשם, אני נשאר עבד שלך. הכנסת האורחים זה שיא עבדך. זה לא התרחקות. זה התקרבות אליך. הוא ידע שזה הניסיון שלו. כי אברהם אבינו ידע מה תפקידו. ידע למה הוא חותר, מה יש למות הנפש שלו. לכן, כך ניתן להסביר את כל אותם האירועים. כן? כל אותם האירועים שבהם צדיקים וקדושי עליון כביכול הולכים נגד הנבואה האלוקית. כי הם מזהים. יש מצבים שהם לא הולכים נגד. מקבלים את זה. הכל לפי הבנה מה מצפים מהם. מה הניסיון שבעצם פרוס לרגליהם. זה. וגם אנחנו. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן לנו ניסיונות. כל מה שהוא אומר, תסתכלו מה שכותב הרב קרליבך בפסח. כן, הוא כותב שם כל עניין של עזות דקדושה. מישהו ראה את זה? הוא מביא שם את כל סוגי עזות דקדושה. יש עזות נגד היצר הרע. יש עזות נגד צדיקים. הוא מסביר שם את זה, תסתכלו שם בפנים. יש עזות נגד הקדוש ברוך הוא. ואז הוא מביא את המאמר חז"ל מסכת פסחים. כל מה שאומר לך בעל הבית עשה. חוץ מצה. שכביכול לפעמים הקדוש ברוך הוא מזמן לנו ניסיונות. שהוא ממש דוחה אותנו מחוץ לעולמו. לא, אבל יש ניסיונות שזה מאוד בולט. יבוא אדם ויגיד, טוב, היא ריבונו של עולם, הניסיון הזה, ריבונו של עולם ודאי וודאי רוצה שאני אפול. תראה איזה ניסיון. לא. אין? כל מה שאומר לך בעל הבית עשה, חוץ מצה. הקדוש ברוך הוא מביא לי ניסיון שבו כביכול, כביכול, אני נדרש, כן, ליפול. אבל לא. הוא עושה לי את זה כדי שאני אעשה את ההפך. אני לא אפול פה, כן? אני טיפוס ביישן, נגיד, כן? טיפוס ביישן. והקדוש ברוך הוא מזמן לי מציאות שכביכול גורמת לי להתבייש ולא לפעול. אבל ניסיון הוא דווקא כן לפעול. דווקא כן לפעול. כי אני ביישן. וניסיון כזה אומר לי, תפעל בניגוד לביישנות היתרה שלך. אז אני עובר כאילו על דבר השם. זה מנוגד לחלוטין לכיוון הזרימה של הניסיון. זה קיים הרבה בחיים. אם כן, ההבנה של עצמנו, של סדר התיקון שלנו, הרבה פעמים מהווה, נותנת לנו כוח פרשנות למאורעות. כוח פרשנות. פרשנות מצוינת. כן? והפרשנות היא יחסית. כל אחד לפי התיקון שלו. יכול להיות שאחר יפרש את זה. את אותו מאורע בדיוק יפרש אחר. אותו מאורע, 10 אנשים מתייחסים אליו בצורה שונה. כל אחד לפי צורכי התיקון שלו. זה יותר מובן, רואי, זה יותר מובן, כן, שתי שאלות. מה? משהו לא מובן? אני רוצה להבין. מה נשאר קשה? מה נשאר קשה, כן? לא הבנתי? אם משהו נשאר קשה, אשמח להתמודד עם השאלה.
בסופו של דבר, כאילו אנחנו אומרים שיש דברים שהקדוש ברוך הוא עושה, ואנחנו...
לא מתנגדים.
אם אנחנו מבינים שזה מה שנכון
כרגע. נכון.
כאילו, זה גם סוג של סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יאיר את דרכנו. דיברנו על זה שאדם צריך להתפלל על זה שהוא ידע את מה התיקון שלו.
יאיר דרכנו, כדי איך לפעול ביחס לניסיון. כן. כן. אם מקבל אותו, את הגזירה, או להתנגד לה. נכון. נכון. בסדר. אבל כאשר אני חוזרת ומשננת לעצמי את המשפט אותו אמרתי קודם, אני מתחזקת בהכרה שלכל מה שהשם עושה יש מטרה ותכלית, למרות שכרגע אינני רואה זאת. כן? עוד העיניים יראו, אם ניתן לדבר לפעול בעומק נפשנו, אנחנו נזכה לראות את הפריחה, נזכה לראות את הפריחה, ניתן לכוח אלוקי לפעול בתוכנו, נפתח לו פתח, נזמין אותו פנימה, ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה, גם אני רוצה. ואז לאט לאט נרגיש באמת אותו הכוח המרפא, נכנס לתוך הנפש לנו, ואז צומחת מידת הסבלנות, כן? אז זאת הקדושה פועלת בתוכנו יותר, מחליפה את מקומה של הביישנות היתרה, כן? הביישנות המייבשת, כן? לאט לאט זה מתחיל לצמוח. אנחנו נראה את זה, בעזרת השם. עלינו לתוכה והראינו בבניינה. אנחנו נראה בבניינה, עוד נפקח את העיניים, נקבל את הדברים יותר בענווה, ניתן לריבונו שלנו לפעול בתוכנו. כרגע אינני רואה זאת. כאשר אני חוזרת על המילים הללו, אני יודעת שאף על פי שכרגע אינני חשה כך באמת, הרי שלבסוף, כמו שאמרנו, כן, הסתדרו הדברים על הצד הטוב ביותר. מתי יהיה לבסוף הזה? כן, הזכרנו לא פעם שלפעמים זה קורה ממש באותו הרגע. כן, יש התגברויות שמזכות אותנו בהרגשה ברורה, בהרגשה ברורה של צמיחה, כמעט באופן אוטומטי. ממש רגע כממרה. באותו רגע, תוך כדי דיבור משעת הניסיון, אנחנו מרגישים את ההתעלות. התגברנו על איזו סקרנות, מנענו את עצמנו מלהשיב, כן? ומיד הרגשנו גבורה פנימית נסוכה בתוכנו. כן? ויתרנו על איזו פיסה של סקרנות, ואת מקומה של הסקרנות החליפה מידה אחרת. ענווה, אם זה שמירת העיניים, כן? שמירת האוזניים. אנחנו מרגישים את התוספת הרוחנית שהתווספה לנו בתוך הנפש. מרגישים עוצמה. זה נקרא שמחה של מצווה. אפשר להרגיש את זה. ולפעמים, חייבים לומר את האמת, זה מורגש אחרי ימים, לפעמים אחרי חודשים. כל לפי רמת התיקון שנדרש בפנים, אין מה לעשות. זה לוקח זמן. כן? אבל בסוף הדברים יסתדרו. לפעמים רואים את זה בעולם הבא בכלל, כן? בעולם הבא, רק בעולם הבא פתאום אדם נוכח, כן? עד כמה בעצם הוא עבד על עצמו, ועד כמה בעצם דברים בתוכו, בקרבו, הלכו ונתקנו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לשמור את השכר לעולם הבא, את כל העונג העצום, כן? שבעבודה שלו שאומר, יש גם דברים כאלו. אבל ברור השם, חייבים לומר שהרבה פעמים אנחנו זוכרים להרגיש את העונג. איך אומרים? את שכרו תיתן ביומו. אנחנו מקווים שהשכר ניתן לנו, מרגישים שהשכר ניתן לנו באותו היום. ויש שכירות שמשתלמת בסופה, 30 יום. יש שכירות שמשתלמת אחד לחשגן. יש ביטאון, יש ירחון, יש עיתון יומי, יש עיתון שבועי, יש כל מיני, כן? כל מיני דרגות של גילוי, כן? משכי זמן. יש תשובה פתאומית, יש תשובה הדרגתית, בהדרגתיות עצמה יש מדרגות, מדרגות. בסוף הסתדרו הדברים על הצד הטוב יותר. כן, רק אנחנו צריכים להיות מוכנים באמת לעשות את המעבר המופלא הזה מתדר חושי לתדר רוחני ולטפל באמצעים שמעבירים אותנו לצד השני של הנהר, אברהם העברי, כל העולם בעבר האחד, החושי, והוא בעבר השני. דוגמה מספר 2, סיימנו. יש שאלות, יש הערות? אין. דוגמה. היה זה אחד מאותם ערבים לא קלים. בהם הייתי עמוסה מאוד בעבודה ותשושה מאוד. פתאום שפכה ביתי בת השש כוס גדולה של שוקו על הרצפה. על קצה לשוני עמדה גערה חריפה מאוד. כן? פה האירוע הזה הוא אירוע מורכב. אנחנו ראינו כל מיני סוגי מורכבויות. ראינו מורכבות של פרנסה. נכון? ראינו מורכבות של אדם ששב מן העבודה ורעב והארוחה לא מוכנה. עכשיו אנחנו רואים אירוע של אב, של אם, או של אב, של אם פה, מול ביתה. זה מערכת יחסים מסוג שונה, שהיא מולידה קשיים אחרים. נכון? לא דומה הניסיון שיש לי עם החברותה שלי, לניסיון שיש לי עם אדם מן הרחוב, שאותו אני לא מכיר בכלל. כל ניסיון יש בו רמת עצימות או אופי אחר של עצימות רגשית. פה מדובר על אם וביתה. היה זה מאותם ערבים, לא קלים, דם מוסעמוד בעבודה ותשושה. פתאום, שפכה ביתי בת השש כוס גדולה של שוקו, כן, על הרצפה. על הקצה לשוני עמדה גערה חריפה מאוד. כן? מה אומר התדר החושי במצב כזה? יכול להיות כל מיני דברים. הבת שופכת כוס שוקו, איך מרגישים?
איך אמא מרגישה שהבת שלה שופכת כוס שוקו? איך היא יכולה להרגיש? בפרט עם הבת הזו מדי פעם ככה שופכת פה כוס, שם כוס. היא יכולה להרגישה מאוד לנוחה. על הבת השלומי אליית שלה, חסרת הזהירות שלה, וכן הלאה. כן? הורים מאוד רגישים ביחס לעתיד ילדיהם, שמזהים איזה כשל בילד כאילו. יש להם נטייה דמיונית לבוא ולומר, הילד הזה, אוי אוי אוי, מי יודע מה יהיה איתו? לאן הוא עוד יגיע בחייו? תראה, איזה ידיים שמאליות שיש לה. יותר מזה, אנשים שקרובים לנו, יש לנו ציפיות עמוקות מהם. יש לנו ציפיות מנשים, מנשותינו. יש לנשים ציפיות מבעליהם. יש להורים ציפיות מילדיהם. הסיבה היא מאוד פשוטה. כי הורה, באופן פשוט, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שליטה. הוא מרגיש חסות. עכשיו, זה דבר טבעי אגב. וטוב שכך, כי באמת יש לאחריות להורים על הבנים שלהם. אבל ברגע שהרגשת האחריות הזו גולשת לשליטה, כן? אז הורים מרגישים איזה מין בעלות על ילדים. כן? הילד לא יעיז לעשות דבר שהוא בניגוד, מה פתאום שיעשה דבר בניגוד לרצוני? בקיצור, האירוע הזה שמתואר כאן, יש בו פוטנציאל כביר לפיתום של התדר החושי, של ההסתכלות החושית, של התגובה החושית על האירוע. כן? הרוג הזה לילדה, ששפחה את הזה, ששפחה את הבית, שהיא שלומי אלית, וכן הלאה וכן הלאה. כן, שלא שמה לב, שאני יפה, ובאתי מעבודה תשושה, איך יכול להיות, שער בשרי, כן, הילדה שלי, מה? קיצור, סיסו ושמחו. כן? כדאי להבחין, לא סתם אני מתאר את זה, לא סתם אני אומר את הדברים, כי כך נוכל להבין גם את הסיבה, כן, למה באירועים מסוימים אנחנו כל כך בוערים ותוססים, באירועים אחרים אנחנו יותר שווי נפש וצוננים, דבר שמאפשר לנו ממילא לטפל בבעיה בצורה יותר קלה. למה? למה זה קורה? אם נבדוק, ננתח ונפרק את הסיטואציה, אנחנו נראה שיש לנו שם יותר ציפייה. כן? יש סיבות כאילו יותר טובות להגיב, כן? בעצימות רגשית גדולה יותר. בין אם זו אשתי, בין אם זו ילדתי, בין אם זה בעלי שפוטר מן העבודה, כן? כמו שאמרנו, כל אירוע בעניינו. כן? זה בדוק, זה מדע מדויק הדבר הזה.
והבנתי את הנקודה הזאת?
אני אומר שוב, כדאי לראות את ההבדלים בין התגובות הרגשיות שלנו באירועים שונים. כן? יהיה הבדל בתגובה שלך אל מול חבר טוב מאוד, חבר ילדות, שאתם כל השנים ביחד, והוא עושה משהו נגד רצונך, הוא מאכזב אותך, נכון? יש לך ציפייה עצומה ממנו. לבין סתם אדם מן הרחוב, שאלת אותו מה השעה, והוא לא התייחס אליך. בסדר? אתה לא תרגיש שום צורך או התעוררות מיוחדת לכעוס על אותו אדם מן הרחוב, נכון? מה לך ולא? מה לך ולא? כן? אז ההבדל הוא, ההבדל בין שני סוגי התגובות, כן? הוא מצריך הערכות ממילא אחרת. אני יודע שעם הזולת אני צריך להיות יותר זהיר, כי פה הרגש נותן מקום יותר חזק. עם הילדה, עם האישה, אני צריך להיות יותר זהיר. בשעה שאני מגיע הביתה, ושמה לא תימצא ארוחה על השולחן. אני צריך להיות יותר זהיר, כי פה אני יכול להתנפץ יותר בקלות. אני צריך לפני שאני נכנס אל הבית, לפני שאני נכנס אל הבית, כבר לעשות דמיון מודרך. ושמה ושמה, הסעודה לא תהיה מוכנה. איך אני מגיב? לעומת אשתי, שאני מצפה ממנו. שרת אותי, חולה. כן, כאילו. אני צריך לרקח את התפיסה הדמיונית הזו ולהכניס תדר רוחני של הכרת טובה על מה שעשתה לי עד היום במשך כל כך הרבה שנים וכן הלאה וכן הלאה, להניח הנחת יסוד אפשרית שהיא אולי לא הספיקה, כן? בגלל שהייתה תרודה איזה מניין דחוף, כן? אולי עם קלטה, אולי עם נחדיה, ובהחלט אני יכול לסבול את המצב הזה. זה בסדר גמור. ומה עוד שהיא ביקשה סליחה על כך? אז זהו, היא מפרקת אותי מנשקי. צריך לבוא עם גישה כזו, כי אחרת הרגש יסתער אליך, ואתה תפעל בלא דעת, כמו שאמרנו בהתחלה, כן? תפגע ביקר לך מכל, זו אשתך, תגיד לה מילים ליפות, תקפיד עליה, ולא תדבר עכשיו כמה שעות, בלשון רפה, כזה מכונס, כזה עצוב, כזה... מה קרה? מה עשית? כן? אתה צריך להתכונן. מה אתה אומר, ירון?
זה לא משנה מה האופי של האישיות של הבן אדם, זאת אומרת, אם זה משהו פסיכולוגי, ילדותי, רטרואקטיבי
מילדותו, מטבעו, ממה שבדל
צמח.
יכול להיות,
זה שקל. לא, אתה ליש לדבר, זה הכל העניין של פסיכולוגיה פה, זאת אומרת, אתה עבר לעבוד על עצמך.
זה קשור. זה קשור לטבע של האדם, זה קשור לטבע של האדם, אבל אף אחד לא פטור
כל אחד לפי עניינו, לפי מדרגתו. אף אחד לא פטור מלטפל ברגשות שלו. אף אחד לא פטור מלטפל במאורעות בצורה שאנחנו מדברים עליה כאן. ודאי שאנשים בעלי רגש חזק, כן? יהיה להם יותר קושי. אז הם צריכים לעשות את הסייגים שלהם, צורת העבודה שלהם, בסור מירה בינה. איך הם יסור מן הרע הזה? הם צריכים להתבונן ולראות מה נפשם, איזה סייגים הם צריכים. יש אדם שמטבעו יותר צונן. האנשים הקונקרטיים הם טיפוסים מאוד צוננים בכל מה שקשור לניתוח אירועים. האדם הרגשי, האדם העיוני, עיוני במובן של, לא עיוני במובן, במובן המתמטי, עיוני הכוונה היא בתפיסה אתית לחיים מוסרית. אנשים מהסוג הזה הם אנשים שהם נמצאים ברמת סיכון יותר גבוהה בתגובה על אירועים. למה? הם, התכונה הרגשית שלהם מאוד חזקה. אדם קונקרטי יש לו את הבעיה הפוכה. כן? הוא מגיב על דברים בצורה מאוד מאוד קרה, מאוד עניינית. הוא יכול לטעות בדברים אחרים. חוסר התחשבות, חוסר תחושת הצער של הזולת, יכול לטעות בזה. אבל כל אחד, דרך ההתמודדות שלו עם אירועים, היא צריכה לקחת בחשבון את המבנה האישיותי. אבל אין אדם שפטור מהתובנות ומהתנובות האלו. כן? זה ודאי, זה ודאי. לכן עשה לך רב, כל אחד צריך את הזה שלו. כן? מחילה, בבקשה.
וכשאמר שאמר, הוא אמר, גם להפך זה נכון? כלומר, אם אני מקבל עכשיו ממישהו תגובה שמאוד מאוד קיצונית על איזה משהו שעשיתי, אז אני צריך להניח על עצמי שכנראה אני...
ודאי, כולם מתנסים.
חשוב אליו, חשוב אליו, מה שאני מעריך את הקשר בינינו נגיד.
דוגמה, כן? בכל מאורע נתון, כל הצדדים מתנסים. כולם, אנחנו לא... כרגע דיברנו רק על ה... כאילו לקחנו את עצמנו בתור מתנסים. זה ודאי שגם הוא מתנסה עכשיו. אבל אין לי עסק עם זה. מה זה אין לי עסק עם זה? לא בהכרח אני יכול להגיד לו, תשמע, אתה צריך לעבוד על כך וכך כתוצאה מהעימות שהיה בינינו. זה לא שייך. אני לוקח את הדברים אליי, כן? אני מנסה לברר איפה אני מתקדם כאן. אחרי זה יכול להיות לקרות אחד משני דברים. או שהשליח עצמו יתפרק מנשקו ויעשה לי לאוהב, או שאני מתוך שקט נפשי פנימי אומר לו, תשמע, קרה בינינו מה שקרה. אבל אחי, קודם כל תודה רבה. עכשיו אני רוצה לומר לך משהו. תחשוב על הכיוון. תראה, אני כבר קיבלתי את האוצר הגדול ממך. הניסיון הזה, אני יוצא מפה עם שק מלא זהב. אבל בינינו, אחי, אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? תחשוב על כיוון עבודה כזה וכזה כתוצאה מן האירוע. זה יכול להיות. זה נשמע קצת קומי, תיאטרלי, מה שאני אומר. אבל היו דברים כאלו. יש סיפורים, אולי לא רבים כאלו, אולי אני לא יודע, אתם מכירים, אני אשמח לשמוע סיפור כזה, כן? אבל היו אירועים כאלו, היו אירועים. זה מראה על אצילות נפש אדירה של המתנשא. הוא כבר פתר את הבעיה בתוכו, התעלה למדרגה רוחנית חדשה, ומתוכה הוא יכול לדבר עם הזולת, לא בתור מי שפגע בו בכלל, אלא מי שהעשיר אותו. כן? כל השיחה היא מתונה, היא מלאת כבוד, היא מלאת אכפתיות, והיא לובשת את גדרי התוכחה הנכונים, כן? של התורה. הוכח תוכח את עמידך ולא תישא עליו חטא. כן? שאני אדבר איתו מתוך פוזה נפשית כזו, הוא לא יתהפך עליי לרודף. לא, אין שום סיכוי. הוא יקשיב, הוא יהיה המום, לא יהיה ברור לו מה קורה כאן, אבל הוא יצא משם עם הבנה מאוד מאוד גדולה. שמע, בוא נה, פתרת לי את המשוואה. ועשית איזה בגדול, באיזה מוסריות, באיזה חיבה, אתה ממש אוהב אותי. אמרת לי דבר קשה, אבל מתוך אהבה, אני הולך עם זה. כן? יכול להיות. זה אחד משני אפשרות. אבל כולם נבחנים בעת אבונה אחת. כולם נבחנים, כל הזמן, כל הזמן. כן? כל המרכיבים בתוך המערכת שהיו שייכים לאותו אירוע, ברמות שייכו את אחרים, כל אחד נבחן. אבל אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על כל העולם. לא יכולים. זהו, סיימנו את הדוגמה הזו. רוד השם, נמשיך פעם.